אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
מדברים ספרות. פודקאסט עם מיטב הסופרים הישראליים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. אורחים ומגישים חיים פסחוב ואביב מלכה.
היי חיים, מה שלומך?
היי אביב, אני בסדר, ומה איתך?
אני בטוב, אתה יודע, קורונה וכל הבלגן הזה.
כן, ממש מושגי ים התחלנו לדבר, גל ראשון, גל שני, עוד רגע גם נתחיל לדבר על אוניות. לא רגע, עכשיו ברצינות, אני התגעגעתי להלאה, הקורונה קצת גרמה לנו להפסקה, אבל הנה, חזרנו למאזינים ואנחנו עם כמה פרקים חדשים שיעלו בחודשים הקרובים.
כן, נכון, ואת מי ראיינו הפעם לפרק הנוכחי?
הפעם ראיינו לפרק התשיעי שלנו את הסופרת אסתי ג' חיים על ספרה אנשי פינות.
חוץ מזה ראיינו אותה על ספרות בכלל וגם על הנובלה החדשה שהיא כתבה כהתפתחות לספר אנשי פינות בספרה החדש סיד.
נאמר רק למאזינים שהרעיון הוקלט במקום פתוח ולכן צפויים רעשים כאלו ואחרים, אז התנצלותנו מראש.
למי אנחנו רוצים להודות חיים?
אנחנו רוצים להודות קודם כל לסופרת אסתי ג' חיים על הרעיון המעניין שהעניקה לנו, וגם למר בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו BGU רדיו, ולמר ערן אוזן, מנהל תחנת הרדיו רדיו סער, שמשדרים את התוכנית שלנו.
בסיום התוכנית נשמע שיר שהסופרת ביקשה לשמוע. האזנה מענה לכם.
שלום לסופרת אסתי ג' חיים.
שלום לכם.
מה שלומך?
בימים אלה סביר, כמה שזה אפשרי, כן.
כן, הקורונה משגעת את כולנו. כן. כן מגבלות, לא מגבלות, כן גל שני.
נכון.
כן חוף ים ואדוות.
נכון, העיקר שהספרות, כשהספרות גם נפגעה במובן מסוים, אתם יודעים, החנויות שהיו סגורות, והספר החדש שלי יצא ערב הקורונה. אבל היא תשרוד את זה.
אמן. תספרי לנו קצת על עצמך.
אני גדלתי בחיפה, נולדתי אמנם ביפו, אבל כבר בגיל שנה, כבר הוריי חזרו, אמי מאזור חיפה ואבי הגיע ליפו, הם שניהם בני דור ראשון לניצולי שואה. הם היו ילדים קטנים מאוד. גדלתי בחיפה בשכונת נווה שאנן למשפחה פרולטרית, אבא מסגר. שאהב אומנות, שאהב ספרות, וצייר, וניגן, אבל עבד למחייתו כפועל, וככה בעצם ספגתי את כל החיפאיות הזאת, וכל האווירה הזאת של משפחה עמלה, קצת קשת יום, במובנים רבים. אני כותבת, אני חושבת, מאז שאני ידעתי לכתוב. למדתי מחול, קלאסי, גם מילדות, מאוד אהבתי לרקוד, ועוד סבתי, ממנה את זה, כי לא היה להם את הכסף לממן את זה, ונסעתי לשכונה של העשירים על הכרמל ללמוד ריקוד.
מעלה דניה?
אחוזה. אחוזה מעלה דניה שם, כן. חורב, ואחר כך המשכתי עוד. אבל באיזה אופן קצת מקרי כמעט, הלכתי ללמוד תיאטרון, וזאת, הייתי אומרת, קצת מפתיע מבחינתי, כי היה לי פחד במה. ולמדתי תיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ואחר כך אפילו שיחקתי בתיאטרון, בקאמרי, במקומות אחרים. וכתבתי והמשכתי. אני זוכרת שהבאתי פעם מונולוג שלי לשיעור משחק אצל עדנה שביט, את המורה מאוד, מורה דגולה. ומונולוג שאני עצמי כתבתי, והיא אמרה לי, מי כתב את זה? ואני חששתי הייתה קצת מפחידה שהיא תגיד לי מה זה, זה לא שווה כלום. והיא אמרה לי, את צריכה להיות סופרת. ואז הבנתי שאולי זה שווה משהו. ובהמשך התחלתי קצת לפרסם סיפורים בכל מיני מקומות, מוזניים, ידיעות אחרונות באיזה חג. ושלחתי באקראי כמעט סיפור קצר לעיתון הארץ, לתחרות הסיפור הקצר. וזכיתי באחד המקומות. ואז כבר פנו אליי כל מיני מולים. הייתה לי את הפריבילגיה לא לשלוח כתבי יד, אלא פשוט פנו אליי. וכעבור 3.5 שנים בערך יצא הספר הראשון שלי, ששמו היה רקדנית שחורה בלהקת יחיד, סיפורים ונובלות, שתי נובלות. וזהו, ומאז אני... מאז הכתיבה גם יוצאת מן המגירה החוצה.
וכל השאר היסטוריה.
כן, בערך. נכון.
תספרי לנו קצת איך הגעת לכתוב את אנשי פינות ועל מה הוא מספר.
אנשי פינות הוא הספר החמישי שלי, והוא יצא ב-2013 כבר, אבל הוא עשה איזושהי דרך די ארוכה, גם בארץ וגם קצת בעולם. וכך שזה היו, בגלל אורך החיים שלו, בין היתר, התעכבתי קצת עם הוצאת הספר הבא, שזה מבחינתי בסדר גמור, אני לא יודעת להוציא לעתים קרובות מדי. ואנשי פינות הוא מספר על משפחה חיפאית, יש כמה נקודות השקה, אני מודה, בסוף שנות ה-60, אבא, אמא, האמא קצת לא מתפקדת, האבא עובד את עצמו לדעת והוא קצת מרגיש זר במשפחתו. הבן ובת, הבן ככה עסוק במשחקי הכדור שלו, אבל זה סוג של המלטות גם כן מאיזה בית שהוא קצת כאוטי. הבת עסוקה בחלומות ובכתיבת סיפורים ודמיונות, פוחדת מאוד מנתנים בוואדי בלילות ולא ישנה בעצם בלילות. סבתא וסבא, כולם יחד, כמו איזה קלחת כזאת. הסבתא היא בעצם זו שמנהלת המשפחה באמצעות בישול אינסופי, האכלה, כל, האוכל הוא תרופה לכל דבר. הסבא הוא, הייתי אומרת, לא הייתי קוראת לו ניצול, הוא, הייתי אומרת, שורד פחות או יותר של שתי מלחמות עולם, ראשונה והשנייה, והוא חי בעבר, הוא מאוד פוסט-טראומטי, הוא מדבר אך ורק על זה. ובלילה אחד נכנסת לביתם, בישון ליל ממש, בשתיים בלילה, מגיעה בלי שום מזוודות, בלי כלום, דודה, אחות הסבתא, צעירה ממנה בהרבה שנים. הם היו 5 אחיות, יש שם גם כמה דודות, והצעירה ביותר, כמובן צעירה, היא לא בגילה של הסבתא, כן?
והיא מגיעה אליהם ממש... ממש בלי כלום?
כן.
אין לה מסמכים כלשהם?
כלום,
שום דבר?
שום דבר. היא הגיעה לשדה התעופה מהונגריה בתקופה הסובייטית שלה, והיא מגיעה עם איזה אחד מאהוביה, והאהוב הזה בורח בשדה התעופה עם כל חפציה ועם התעודת עולה שלה וכו', והיא מגיעה איכשהו לביתם בשכונה חיפאית, והופכת את הבית על פיו, היא מלאת קסם, היא חיה לעומתם שהם ככה קצת חיים מתים, שורדים כל הזמן. והיא חונכת את הילדה ואת כל המשפחה הזאת, אבל ביחד עם האור הזה שהיא מביאה, אישה יפה ומוארת ושמחה, והיא מביאה גם איזשהו, יש בה איזושהי אפלה, יש לה צד בלתי ידוע, לא היה ברור מה היא עשתה במלחמה, לא... שמה אסתר, הגיבורה היא בעצם מספרת את הסיפור, היא דבורי, הבת, הילדה, אבל בבגרותה. בקיצור, היא מביאה איתה גם איזושהי אפילה, כי לא ברור מה היא עשתה, ויש איזה חשד שהיא מכרה את גופה אולי לנסות להציל יהודים, אבל את המשפחתה היא לא בדיוק הצליחה להציל. אבל זה לא ברור. זו עלילת הסיפור, פחות או יותר. אבל...
למה תמיד סבתא בורחת מהמשפחה למטבח ולהתעסקות עם האוכל?
זו משפחה הונגרית. משפחה הונגרית עוסקת הרבה באוכל, לא נעים לומר את זה, אבל ולקטלג, אבל יש איזה עניין של הונגריות ואוכל. זה מה שגם אני הכרתי, לא מעט, לאו דווקא בזווית הזאת, הנוקשה, אלא בזווית דווקא גם של שמחת, זה, של שמחת חיים, במובן הזה של אוכל הוא מצד אחד דבר מאוד בסיסי, והרי כידוע לנו הרבה ניצולים, יש להם איזה טראומת אוכל בגלל הרעב. אבא שלי, למשל, תמיד החזיק בבית לחם, חמאה ודבש, כי הוא אמר שכשהוא היה רעב בילדותו, הוא היה בן 13, הוא קמה ללחם, חמאה ודבש. והרבה פעמים הוא בכלל לא היה אוכל את הלחם הזה, כי היה לו, היו לו שלל מזונות, אבל הוא החזיק את זה בבית. אז האוכל, גם, הוא גם הדרך שלה להראות את אהבתה, אישה קשה, גם את הדרך שלה לנסות להתמודד עם העולם, לנסות להציל את הבת שלה, אני לא מתפקדת, אם היא לא מרגישה טוב, תאכלי צלחת מרק, זה יעזור לך. וגם איזשהו, גם משהו שקשור למסורת, שמקום ממנו היא באה, היהודית, ההונגרית, של הרבה אוכל, שלא יחסר גם אוכל.
למה לצי, במקום לנסות לחיות עם אשתו ולטפל בה, הוא מעדיף לברוח לעבודה, למילואים?
שאלה מאוד טובה. א', הוא בנוי ככה. לא כל אחד בנוי לטפל. והוא מרגיש שהוא חווה חיים קשים מספיק כדי לזכות באושר, או בחיים עכשוויים קצת יותר נוחים, נאמר. והוא לא בנוי לטפל, הוא רוצה שהוא להיות מטופל דווקא. הוא רוצה אישה שווה לו מבחינת כוח החיים שלה. והיא לא, היא לא מתפקדת, אבל יש עוד מכשול, המכשול הנוסף הוא הסבתא. הסבתא עצמה, שיש בה איזו שתלטנות, והיא משתלטת על הבת החולה, מתוך רצון לגונן עליה, ובעצם לא מאפשרת לה גם היא חיים נורמטיביים. והם קצת, אנשים שם יותר חזקות ממנו, וקצת ממדרות אותו, וכל מה שנשאר לו זה למצוא נחמה בחוץ, או להימלט לעבודה, או למילואים.
מהסיפור עצמו נראה שהאם היא חולת נפש, שאלה אם ידעו על זה.
האם היא מאניה דפרסיבית, כן. היא גם פגועה, היא, כמו שהיא אומרת, היא נולדה לתוך המלחמה, זאת המציאות שהיא חוותה. היא חשבה שזה העולם. זה לא נאמר במפורש, אבל כן, היא פגועת נפש, זה נאמר בכל מקום, היא גם מתאשפזת ברמזים, זה נאמר, ו... והילדה צריכה לקרוא, להזיק את הרופא, היא לא אישה מתפקדת, היא אישה חולה, זה מאוד מאוד קשה לחיות עם אישה כזו, והבעל, בעלה, להציק קושק, הוא נכשל בתפקיד הזה.
אמרת קודם שהסיפור מסופר מנקודת המבט של דבורי בבגרותה. למה לא הכנסת עוד
דמויות?
נקודות מבט של דמויות אחרות.
שאלה מעניינת. הסיפור הזה נכתב ככה, קצת ככה באבחה אחת. ככה זה נראה לי נכון, שהבת הזאת שבגרה ונשארה בבית הוריה, לאחר שהם כבר אינם, וגם אסתר נייני איננה, ובעצם לא נשאר אף אחד, היא זו שצריכה, היא זו שספגה, נגיד, את מירב הטראומה של החיים בבית הזה, והיא זו שגם מייעדת עצמה אולי להיות סופרת, והיא צריכה והיא מוכרחה לכתוב את הסיפור, זאת אומרת, לה יש את הצדקה הכי גדולה לכתוב את הסיפור של המשפחה שלה, כי היא היחידה שנותרה, וגם כי הוא מעיק עליה, והיא רוצה לספר אותו כדי להתחיל את חייה שלה. אז זה נראה לי נכון שבסיפור הזה אני אנהג בצניעות מסוימת מבחינה ספרותית, ואני לא אלהטט בנקודות מבט, אלא אספר את הסיפור מתוך נקודת המבט של מי שמוכרחה לספר אותו. ולכן אין נקודות מבט נוספות.
זה, כי היא מטביעה את עצמה בערק ובכתיבה אינסופית.
נכון, היא עד כדי כך, זאת אומרת, הכתיבה היא משהו שיכול להיות דבר מחיה. כי היא נותנת כוח וכי זאת יצירה. אבל היא בעצם לא עושה דבר מלבד הכתיבה. היא כותבת כמעט כל הזמן, היא לא מפתחת קשרים חברתיים, היא לא יולדת ילדים, היא לא, כמעט לא עובדת. היא באמת מאשנת את עצמה לדעת, יש בה איזה יצר הרס עצמי, בשונה ממה שהיה בה בילדותה, כשאז היה בה, היה לה איזה קרן אור כזאת כל הזמן להתעלות בה, אבל משהו בבית הזה, הכל כך סוגר, השפיע עליה בסופו של דבר, ויש בה איזה יצר הרס עצמי. הייתי אומרת שהכתיבה היא גם יצר ההרס הזה, אבל גם יצר החיים. השתייה והסיגריות הן היצר ההרסני, כלומר, להטביע את כל הדבר הזה עד שהיא לא תרגיש בעצם את הכאב או את הקושי שמלווים אותה. אבל בסופו של דבר היא גם משליחה את הבקבוק הזה. בסופו של דבר היא נגאלת באיזשהו אופן.
כשאסתר נני מגיעה לבית המשפחה, פתאום המשפחה נפתחת לעולם, היא יותר שמחה. כן. אז למה בכל זאת דבורי נשארת בפינת המסדרון כרואה ואינה נראית?
לא, דבורי בעצם נשארת בפינת המסדרון עד שהדברים ככה משתנים. עם זאת, מתרחשים בבית, בתחילה היא יושבת בפינת המסדרון בגלל פחד התנים, ובכלל, פחדים אחרים, פחדי הלילה של ילדים. היא מפחדת שמשהו נורא יקרה, היא פוחדת מהשיקור שהם ראו בשכונה, היא פוחדת מהיללות התנים. היא גם פוחדת ממה שקורה בפנים, היא אומרת זה. לא רק אימי החוץ, אלא גם אימי הבית. כל מערכות היחסים. וכשאסתר נני באה, כפי שאמרתי קודם, היא לא מביאה איתה רק שמחה וריקודים לצלילי הפטפון החדש והליכה לים, אלא גם איזושהי אפלה. נרקמים כל מיני יחסים בינה לבין לוצי, בינה לבין הסבתא, איזה מטענים פתאום שלא דוברו שנים, פתאום נאמרים. תמיד יש שני רבדים, גם הרובד הזה שמביא להם איזושהי הצלה ושמחה, וגם אותו רובד של אפלה שמתרבה, והילדה מרגישה את זה. והילדה הזאת בכלל, היא לא יכולה לישון יותר מדי, זה כבר נושא אחר. אבל היא כל הזמן זו שרואה את הדברים. אם אנחנו נשווה את זה למשהו, לאילנות גבוהים, אז נאמר שהילדה היא בדומה לטרזיאס בדיפוס נגיד, שהוא זה שרואה יותר מאחרים, על אף שהוא איננו רואה. כן, כלומר היא זו שרואה את הדברים, היא חווה אותם מבפנים, אבל גם מתבוננת בהם מבחוץ. וככזו היא גם היא זו שיושבת באמת בפינה, גם בלילה, ומקשיבה לרחשי הבית, וגם ביום, ומתבוננת, היא רואה את מה שקורה מתחת לדברים, שהם היומיומיים, הדברים הסמויים, היא מרגישה את הדברים הסמויים, ולכן היא ערה בעצם.
ולמה אסתר מחליטה לעזוב את המשפחה? אחרי כל הפינוקים.
זה חלק מהעלילה בעצם. יש שם איזשהו ויכוח מר בינה לבין האישה, אימא של אנה, אימא של דבורי, ובין הסבתא, והן בעצם מגרשות אותה מן הבית, או הייתי אומרת, הסבתא מגרשת אותה, מפני שהן מרגישות שנרקם משהו בינה לבין אב המשפחה, שלא בצדק לגמרי, אבל מעדיפות לבקש ממנה לעזוב, ויש שם באמת איזשהו שבר משפחתי מחודש, הן לא מדברות איתה, אנה בשאריות שפיותה מבקשת שהיא תעזוב, וזה מה שקורה בעצם, היא עוברת לאחת הדודות, ובסופו של דבר סוחרת הזו דירה קטנה בעצמה, ונפרדת מהמשפחה.
מדוע קראת לספר אנשי פינות?
התלבטתי קשות לגבי שם הספר. בשונה מהספר החדש, סיד, שהיה לי ברור שזה שם הספר די מההתחלה, פה היו לו כל מיני שמות כאלה שעבדתי איתם, במהלך העבודה קראתי ככה לקבצים, אבל לא היה לי ברור איך אני אקרא לו, השם לא היה לי ברור. בסופו של דבר, הגעתי למסקנה שאני כותבת על אנשים שנותרו פליטים בנפשם, שהם חיו בפינה של בפינות החיים בכלל, בפינות של המדינה, של החברה הישראלית, הם נידחים יותר, הם לא קיבלו שילומים, הם לא התארו לגמרי בחברה, הם לא מימשו את הפוטנציאל שלהם, הם לא נראים ממש, וגם, כמו שאמרתי באיזה רעיון, כשזה יצא, לאנשים קצת נמאס משואה, שואה, שואה, ככה אנשים לא רוצים יותר את השואה, שזה בעיניי תוצאה של חינוך לקוי לזיכרון של הדבר הזה. אבל אלה אנשים שלא רוצים בהם כל כך, והם אנשי פינות, הם לא אנשים שנמצאים במרכז הזרקור ההיסטורי, או בכלל החברתי.
בספר החדש שיוצא ציד, יש שם נובלה שדי מתכתבת עם אנשי פינות, כן. בהקשר לאסתר נני. נכון. אם תוכלי לספר ככה איך היא מתכתבת, למה עלה לך הרעיון לפתח את זה בהמשך.
כן. אז האמת היא שאני, הנובלה הזאת ששמה סיד, שעל שמה נקרא כל הקובץ, יש שם שתי נובלות נוספות שלא קשורות, לא מבחינת הנושא, אולי בנימים יותר דקים פנימיים, אבל לא מבחינת הנושא הסיפורי. אבל פה האמת היא שכתבתי, כשכתבתי את אנשי פינות, כתבתי גם את הנובלה הזאת, וחשבתי להוסיף אותה בסוף הספר, והעורך שלי, אז יגאל שוורץ, סירב בתוקף, והוא אמר שזה לא מתאים. עדיף להוציא רק את הרומן עם אי הידיעה שבו, כי, ובהזדמנות אחרת להוציא את הנובלה, שעומדת גם בפני עצמה, והיא נחה אצלי שנים, ובסופו של דבר שיניתי אותה וערכתי אותה, והחלטתי להוציא אותה גם עצמאית למי שלא קרא את אנשי פינות, ולמי שכן, אז זאת נקודת מבט חדשה אחרת על הסיפור של אסתר נייני והמשפחה הזאת, אבל בעיקר אסתר נייני ולוצי, שהוא עצמו היה אפילו יותר נידח מן האחרים, כי הוא די סולק מהבית, הוא די נמלט, הוא די נחשב הרע, זה שלא מטפל, זה ש... הבוגדני, והחלטתי לתת לו קול ולהעמיד גם אותו, להביא את הסיפור שלו, דווקא מפני שהוא לא כזה צדיק גדול, זה גם אתגר אותי, לא לשפוט אלא לחמול על דמות כזאת ולתאר את נקודת המבט שלה, וגם מפני שהרבה אנשים תהו ושאלו אותי, קוראים עם... מה קרה בסוף עם אסתר נייני, כי הוא נשארה, לא ברור מה קרה איתה, הסיפור נגמר, כמו הרבה פעמים גם בחיים, בלי ידיעה.
מה שרציתי להגיד, פשוט הייתי בלי מיקרופון, לכאורה זה מאוד ברור, היא הלכה לעולמה.
כן, גם לי, אבל בכל זאת לקחתי את זה גם לכיוון שלה, ולאיזושהי חזרה למחוזות מהם הם באו מבודפשט, ולאהבה הנואשת ולא ממומשת שלא הציעה אליה, כלומר, עוד זווית של אותם אנשי פינות, הפעם לא של הילדה, אלא של האבא הזה, שלכאורה הוא לא הדמות הכי חביבה שם. והרגשתי שזה נכון לתת גם את לספר גם את הסיפור שלו, ולתת פתרון חלקי למסתורין סביב אסתר נייני. וזהו, זה בעצם היה המניע אולי.
בריאיון איתך קראנו משפט שנשמח אם תתייחסי אליו. הכתיבה בשבילי היא כמו סם חיים.
שאלו אותי את זה באמת אצל קובי מידן. כנראה שאמרתי את זה פעם. אני חושבת שבהרבה מובנים זה נכון, כי אני לא כל כך זוכרת את עצמי בלי כתיבה. ואני הרבה שנים לא חשבתי, אני לא מאלה שכשהיו ילדים אמרו אני אהיה סופר. או אני אהיה סופרת. לא חשבתי ככה. קראתי המון, אני עדיין קוראת המון. הרצתי דמויות של סופרים שהשפיעו עליי, כמו ז'אן פול סארטר, אני זוכרת, קראתי את גיל התבונה שלו, ובגיל צעיר יחסית, ואינטימיות, והתפעלתי עד מאוד, וקפקה, ומיטב הסופרים. ולא חשבתי בכלל שאני... שזה מה שיקרה. אני חושבת שהכתיבה הצילה אותי נפשית אולי בהרבה מובנים, במקומות שהייתי בהם במצוקה, או שאיבדתי דברים שחוויתי, לאו דווקא כסיפור, אלא אפילו כתיבה יומנית, או טקסטים שכתבתי לעצמי בכל מיני גילאים. אבל אני חושבת שבהרבה מובנים זה לא מציל חיים, בוא נאמר, במובן הפיזי של הדברים, אבל זה כן נותן משמעות וחלק מן החיים שלי באופן כזה, שהוא כמו איבר מעבריי, שלא הייתי רוצה להיפרד ממנו בשום פנים ואופן. גם הכתיבה וגם הקריאה, אם אין ספר שיעניין אותי או שאני קוראת בתקופה מסוימת, אני מרגישה איזו ריקנות, וכנ"ל אם אני לא כותבת, אני כותבת הרבה מאוד סיפורים קצרים, בין לבין, בין הרומנים, ככה... ממש ככה מהר אפילו, ואחר כך עובדת עליהם או לא עובדת עליהם, תומנת אותם. אבל יש משהו בכתיבה שמצד אחד הוא מעצים את החיים, נכנס למקומות ולרבדים שהחיים לא מעזים, זאת אומרת שאנחנו לא מעזים להיכנס אליהם ביומיום, אבל מצד שני הוא גם מגן עליי מפניהם. ויכול להיות שזה כל הדברים האלה ביחד.
איך את מפנקת את עצמך?
יש הרבה דרכים. אני עושה הליכות על שפת הים, אני קוראת ככל שאני יכולה, כי אני עובדת די קשה, כידוע להתפרנס מכתיבה, זה לא דבר כל כך אפשרי כאן. אז אני גם מלמדת ועובדת מאוד קשה, אבל אני חושבת שבקריאה, בהליכה, בקולנוע טוב, באוכל טוב, אני בכל זאת באה ממקום שחובב אוכל.
קולנוע טוב לכשייפתח.
נכון, זה מאוד געגוע בהחלט. ובבטלה, כמה שאפשר בבהייה, אני מאוד מאוד מייחלת לרגעי הבהייה, כשאתה לא עושה כלום. ומבחינה הזאת, הקורונה נתנה לנו איזושהי הפוגה כזאת. כי הרבה פעמים דווקא העניין של להיות סופר במרכאות, זה גם כן להתרוצץ למפגשים, להרצאות, ללמד ולכתוב. אני כותבת בלילות לרוב. ויש משהו מאוד נעים בבטלה, אז אני חושבת שזה הפינוק הכי גדול.
איזה ספר את קוראת עכשיו והיית רוצה להמליץ למאזינים?
אז אני עכשיו סיימתי שלושה ספרים. אחד מהם הוא סתיו של אליס סמית, סופרת סקוטית נהדרת, שכותבת על איזה מערכת יחסים עמוקה, חברית, אבל הרבה יותר מעבר, הרבה מעבר לזה, בין אישה צעירה לגבר ממש יש איש. זה יצא בהוצאת ספריית פועלים. בסדרה נהדרת שלהם, שנקראת סיפורת, וסיימתי ספר של גיא עד, ספר ישראלי חדש, אני ממליצה לכם לשוחח איתה, שנקרא ויקי ויקטוריה, בהוצאת אסיה, ספר מצוין, על איזו התקבצות של קבוצה של אנשים שמכירים זה את זה, וקשורים זה לזה באיזשהו אופן, בחוטים דקים, בעצם כל אחד מגיע לאיזו נקודת מפנה שלו, בתל אביב, די עכשווית, ו... הספר השלישי הוא של ג'יימס בולדווין, סופר שחור, חשוב, אמריקאי, ששמו... הנה, הולכים לפגוש את האיש.
איזה ספר שלך את הכי אוהבת?
זאת שאלה שלא שואלים סופר. אני לא יודעת, זה כמו לשאול איזה ילד אתה הכי אוהב. בדרך כלל את האחרון שיצא, כי המערכת יחסים איתו היא חיה, היא חיה כרגע. אחר כך שמים אותו על המדף, אני לא קוראת את זה שוב. ואני כבר עסוקה במחשבות ובתביעה של הספר החדש. בדרך כלל זה האחרון, סיד כרגע. אבל גם, אבל כל השאר יש לי רגשות חמים שלא יעלבו. יש, אני עוד לא ממש חזרתי לכתוב, כי אני עדיין בחוויה של הוצאת ספר חדש, אבל כבר יש לי, זה כבר בראש שלי, כן, יש לי איזה 40-50 עמודים של ספר שרומן, הייתי אומרת, שהתחלתי לכתוב קודם לכן, ושמתי אותו קצת בצד, אולי אפילו יותר מ-50 עמודים, אולי קרוב ל-100, אבל אני מתכננת לחזור אליו, הוא ככה כבר מתחיל לפתות אותי, לחזור גם לעבודה הזאת של... שהיא מאוד, יש בה גם קשיים, אבל היא גם בעיניי מהנה במובן הזה של חדוות היצירה, הביטוי הנהדר הזה בעברית, שיש איזו חדווה בלהמציא משהו, בלחבר את המילים יחד ולדייק אותם, ולדייק את הנפש של הדמויות, והסיפור הזה הוא שונה לחלוטין מאנשי פינות, ואני מקווה שיצלח לי, שיהיה לי את הכוח והזמן.
מה את מאחלת לעצמך?
בריאות, בראש ובראשונה, ועוד הרבה שנים של כתיבה וחיים. חיים שראויים, טובים, שטוב לחיות אותם, כי אנחנו נולדים למין מציאות, אני לפחות ככה, כשהייתי קטנה, האמנתי שהכל ביכולתי, אני יכולה לשנות דברים, וזה מאוד קשה לשנות דברים, אבל לא בלתי אפשרי. העולם, ניסיתי לראות בו דברים טובים, גם באיזושהי תמימות כלשהי, וגם בגלל חינוך, והאישיות שלי מן הסתם, ואני מאחלת שיהיה לנו עולם טוב יותר. זה יהיה, אז גם לי יהיה עולם טוב יותר.
אמן.
אמן.
ואיזה שיר תרצי לשמוע לסיום?
אוי, יש כל כך הרבה שירים שאני אוהבת. אתם יודעים מה? סוזן, של ליאונרד כהן.
או, שיר מצוין.
שיר נהדר.
הסופרת אסתי ג' חיים, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
נאחל לך עוד הרבה הרבה שנים, כמו שאמרת, של בריאות טובה וספרות וכתיבה וחדוות יצירה וחדוות הנאה מהחיים.
תודה רבה גם לכם.
להתראות. טוב אביב, עוד ראיון הסתיים לו, ולמי אנחנו רוצים להודות?
אנחנו רוצים להודות לסופרת אסתי ג' חיים על הראיון המעניין שהיא העניקה לנו, ולבוזי רביב, מנהל תחנת BGU רדיו, ולערן אוזן, מנהל רדיו סער, שמשדרים את התוכניות שלנו, ולכם המאזינים שהולכים איתנו לאורך כל הדרך.
אתם מוזמנים כמובן לכתוב לנו ביקורות טובות ובונות גם יחד, וגם הצעות לסופרים שאהובים עליכם, אותם אתם תרצו שנראיין לתוכניות הבאות שלנו. אתם מוזמנים לכתוב לנו הן את ההצעות והן את התגובות, לכתוב את המייל talking.podcast.2019@gmail.com וגם לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת מדברים ספרות.
מה מצפה בהמשך ההסקט, חיים?
אז בהמשך מצפים עוד פרקים חדשים שיעלו. במיוחד בפרק העשירי אנחנו הכנו למאזינים כמה הפתעות, גם כחגיגה לשנה של ההסקט שלנו באוויר, וגם כחגיגה לפרק העשירי. יש למה לחכות, מבטיח. אז איזה שיר נשמע לסיום?
השיר שנשמע הוא סוזן של ליאונרד כהן.
להתראות אביב.
ביי חיים, נתראה בפרק הבא.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. Want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from the Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, There are children in the morning, they are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
מדברים ספרות. פודקאסט עם מיטב הסופרים הישראלים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. ערכו והגישו חיים פסחוב ואביב מלכה.
אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.